קס"ח עמוד ב. אנחנו בקטע האחרון שלפני ההלכה ב, שדיברנו שבעצם הגאולה היא עניין של החדרת מושג הזמן, לפחות גאולה אחרונה. להפך מגאולה ראשונה, שהזמן לא היה נמצא שם. זה היה סוד החיפזון, שלא רצינו להחמיץ. ובגאולה האחרונה כתוב, כי לא בחיפזון תצאו. זאת אומרת שיש כאן עניין של איסוף אחד לאחד, שהקדוש ברוך הוא בעצם נותן לנו את הזמן, מידת הרחמים, לחזור ולצאת לאט לאט על ידי חיבור ואיסוף כל המדרגות שנפרדו. אנחנו בשורה תשיעית בסוף, כי בתכלית ההשגה שהוא הדעת שהתגלה לעתיד, עיקר התיקון על ידי בחינת המתן. כן, זה הסוד שהתיקון של היום, של הגאולה האחרונה, זה סוד ההמתנה, סוד הזמן, שיש לנו זמן, והבניין משתף את מציאותו של האדם. שהרי מושג הזמן קשור למציאות העולם הזה. זאת לא גאולה שתבוא ממעלה למטה, בלבד. כמובן שתמיד זה מתחיל ממעלה למטה, אבל יש שיתוף של האדם. וזהו כי הולך לפניכם. לפניכם השם, זאת אומרת גם אתם כאן, והשם מכוון את התנועה. ומאסיפכם אלוהי ישראל, כן, עניין האיסוף של הפרטים, כדי לגלות את המדרגה הגדולה. דהיינו, לפנים מרדיפת המחשבה, כביכול, השם יתברך בעצמו המאסף ומקבץ המחשבה שלא תתפשט חוץ למחיצה, והוא גם כן בחינת התגלות אל אותו יתברך, דהיינו בחינת אלוהים, שהוא בחינת צמצום הקדוש, שעל ידי זה עיקר ההשגה. ועל כן לא בחיפזון תצאו, לא בחיפזון דייקה, כי זה עיקר ההשגה בחינת המתן. שוב פעם, העניין של האדם, שיתופו של האדם דרך ההמתנה, דרך המושג שנקרא זמן, כי אין רודף אחר המחשבה בחינת מצרים וסיטרה אחרה, כן? כאן מכנה הרב את מצרים ואת כל הקליפה בשם רודף. כלומר, אין רודף. מה זה הרודף הזה? זה המחשבה שרודפת אחר האדם כדי להפיל אותו. וכאן אין רודף, שאזי צריך לחיפזון לברוח. כי כשיש רודף כזה שנקרא מחשבה בסוד מצרים וסתרה אחרא, כל המחשבות הרעות האלה, צריך לברוח בחיפזון כדי להימלט. רק השגתם בשלמות בבחינת השם אלוהים. בסוף הגלות תהיה השגה של השם הוא האלוהים, כלומר הוויה ושם אלוהות המופשט, כן, שיתגלה בעולם הצמצום. מבחינת רצו ושוב, רצו, כן, שם הוויה, ושוב, אלוהים, מבחינת המתן. וזה בעצם הצמצום, הדברים יהיו בהסתר, כי הם יהיו בלבוש. אז הכוח של הלבוש, זה כוח השיתוף שאנחנו מדברים עליו בגאולה האחרונה, כלומר העניין של הרחמים. יהיה לבוש מציאותי של ההוויה, עד כדי כך שלא נוכל, מי שאין לו עיניים לראות, לא יוכל לראות שזה בעצם השם, הוא יראה רק אלוהים. האמת היא שזה השם הוא האלוהים, רצו ושוב, שזה יזכו לעתיד, שזה יתגלה בחינת שם מלא, שהוא השם הוא האלוהים, כן, הוויה ואלוהות, תוכן ולבוש, נשמה וכלי. ברוך השם לעולם, אמן ואמן. ואנחנו עוברים לעניין של ספירת העומר וחג השבועות. על המאמר בחצוצרות וכל שופר בסימן ה. ובקיצור, כי חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם. כלומר, אדם צריך להרגיש שהוא מציאות חשובה בעולם הזה, שלא מבטרים עליו, שהוא נמצא עדיין, זאת אומרת שמישהו מכוון את העניין הזה שהוא יימצא. ואם הוא נמצא, המשמע שיש לו עבודה, יש לו פעולה, יש לו חיוב בעולמו, וכל העולם עובר דרכו, בשבילו, בשביל שהוא מייצג אותו עכשיו. ועל כן צריך לראות ולעיין בתיקון העולם. כל אדם צריך להוסיף תיקון, להוסיף תיקון בעולמות, מה שמהות הדבר לא סתם ללמוד תורה, אלא להוסיף טוב בעולם. להוסיף טוב בעולם זה להוסיף אלוהות בעולם, ולדאוג שהאלוהות הזאת אכן תתגלה במוסריות שלה. אז יש באמת אנשים שדואגים לעצמם, ויש אנשים שדואגים לתיקון הכללי. והתיקון הכללי הוא חשוב מאוד, כי הוא בעצם כל הבניין של המציאות הכוללת, ולא רק התיקון הפרטי של האדם האינדיבידואל, אלא הוספת טוב בעולם. ויש לאדם הרגשה בדבר הזה. אז לכן האדם צריך לראות את העניין הזה, איך הוא יכול לתקל את העולם במידה שלו, במדרגה שלו, ולהתפלל בעבורם, והתפילה היא בשני פנים. היינו קודם גזר דין מתפלל כסדר התפילה, אבל לאחר גזר דין צריך להלביש התפילה בסיפורים. ולידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. איך עושים את זה? על ידי המצוות שאנו עושים, כן? מה ההבדל בין לפני לבין אחרי? לפני מתפללים, אחרי מספרים, מספרים סיפורים, סיפורי מעשיות. ודווקא כשעושים המצוות בשמחה וגדולה, שמחה גדולה כל כך, עד שאין רוצה בשום שכר בעולם, כן, של העולם הבא, אלא הוא רוצה שיזמין לו השם יתברך מצווה אחרת, בשכר המצווה. כי הדאגה שלו היא לא להתמלא מהתוכן האלוהי בלבד, אלא להוסיף טוב בעולם, זה מה שמעניין אותו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ששכר מצווה, מצווה. כלומר, מה זה השכר של המצווה? זה המצווה בעצמה. כי המצווה היא בעצם סוד הצוות, סוד החיבור, סוד י' כו' כבהטבש. ברגע שאנחנו כותבים מצווה, אנחנו מדברים על י' כו' כ. אז מי שרוצה בעצם שכר מצווה, הוא רוצה עוד מצווה, כי במצווה הוא מגלה עוד י' כו' כ. תמיד זה אותו אחד, אבל בתוספת אור בעולם הזה. כמובן, אין שתי רשויות חז ושלום. וזה בחינת נבואת משה, בחינת אספקלריה המהירה. אספקלריה המהירה, משמעות הדבר שמשה מבין את תוכן הדברים בלי לבושים יתר על המידה. הוא לא צריך מראה, הוא רואה את האור. אבל מי שעושה המצווה בשביל שכר עולם הבא, זה בחינת אספקלריה שאינה מאירה. אז האנשים שרוצים להשיג עולם הבא, להשיג מדרגות בעולם הבא, המצוות שהם עושים, זה לא בשביל להוסיף עוד טוב בעולם הזה, אלא בשביל שכר. ברגע שיש עניין כזה, שנכנסה המידה הזאת של הרצון לקבל בשביל עצמו שכר, או שהוא פוחד לקבל עונש, כן, הדברים הם עדיין בקטנות, הם לא במדרגה הגדולה, זה נקרא ספקלריה שאינה מהירה. זאת אומרת, כאילו מקבל את אור השמש דרך מראה. שזה נראה דומה, אבל זה בכלל אין לה את האנרגיה שיש באור עצמו. ומי שעושה המצווה בשמחה, מהמצווה בעצמה, הוא נכנס בשמחת הקדוש ברוך הוא. כלומר, מי ש... לומד, מי שמקיים את המצוות, אבל הוא מוסיף את הרובד של השמחה, את החיות בתוך הדבר הזה, אז הוא בעצם נכנס לקודש עצמו, לשמחה של קודש הבריחו. משתתף בהורדת השם בעולם. השם משתמש בו. הוא והשם באותו צוות. זאת אומרת שהמצווה נמצא במצווה שהוא נותן לי. זה לא שהוא שולח אותי והוא נשאר במקומו ואני הולך ממקום פלוני למקום אלמוני, אלא ברגע שאני מקיים את המצווה, אני מוליך את הקדוש ברוך הוא, הוא בא איתי, אני מביא אותו איתי אל המקום שהוא מבקש ממני ללכת. כלומר, אם אני מקיים מצווה תפילין, זה לא שאני מקיים מצווה והקדוש ברוך הוא יושב בשמיים ומסתכל אם אני מניח תפילין כאלה או כאלה ובצורה כזאת או אחרת, אלא הוא בא דרכי. האלוהות עוברת דרכי בזמן הנחת תפילין, והיא מתגלה בעולם. ועל ידי זה יכול להידע בין קודם גזר דין לאחר גזר דין. אדם יכול להבחין אם קרה משהו במדרגה עליונה, אם תפילתו נשמעה, אם מצוותו הייתה כראוי. וכל זה למה? כי המצוות הם מחיים כל המקומות וכל הקומות. זאת אומרת שהמצווה, אנחנו רואים כאן שזה לא סתם פעולה של מצווה, אלא שהמצווה מסתתר בתוך הפעולה עצמה. זה הסוד של המצווה. וזה בעצם בכל הקומה של עולם, שנה ונפש. אם זה לא מתגלה בשלוש קומות, אז חסר משהו. עיין שם. וזהו שאמרו חכמנו ז"ל, ושבת זוכרהו מאחד בשבת. תהיינו שמחה ותענוג עולם הבא, שהוא בחינת שבת. מתי הוא מרגיש את זה? ירגיש בששת ימי המעשה. זה הסוד הגדול. מי שרוצה להרגיש שבת בשבת, זה לא חידוש. להרגיש שבת בשבת, אתה נמצא כבר בשבת. אבל בימים רגילים, בימי חול, האם אתה מרגיש שבת? אם אתה לא מרגיש שבת, זאת אומרת שכל הקשר שלך לאלוהות זה רק כשאתה בורח מהחול ואתה מגיע לשבת. אז בעצם כל השבוע מעצבן אותך, ואתה מחכה רק לדבר אחד, להתפטר מכל השבוע הזה כדי להיכנס לשבת לתיבת נוח. זה אומר שבעצם הקשר שלך לאלוהות הוא על ידי בריחה מהמציאות. פה החידוש זה שאתה צריך להרגיש את השבת בששת ימי המעשה. כלומר, אתה מביא שבת לעולם, שהן בחינת מעשה המצוות שבהם נבראו עולם, שנה ונפש. זאת אומרת, אתה מביא את זה, את השבת, את הכוח האלוהי, את מעין עולם הבא, אתה מוריד אותו לעולם הזה על ידי המצוות שאתה מקיים. שוב פעם, מצווה י' כ' ו' כ'. כן, מם צדיק, אותיות מתחלפות, י' כ', וו' כ' של מצווה, י' כ' ו' כ'. עולם, שנה ונפש. זאת אומרת, זה צריך להיות גם בזמן, גם במקום, וגם באדם עצמו. להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, עם האדם הנכון. כן, קראנו לזה מזל. מקום, זמן ונפש. כן, אז זה מזל, כן, ללשון. מזל טוב, זה הסוד. להיות במם, זין ולמד. מקום, זמן ולשון. כלומר, אדם. האדם הוא המדבר. ולבוא לשמחה, איך מגיעים למדרגה הזאת של השמחה? הוא על ידי רעמים. ורעמים הוא בחינת הכל שאדם מוציא בכוח גדול בתפילתו. רעם, זה יכול להיות מאוד שקט. אבל זה פנימי, זה צעקה פנימית. כן? כמו שכתוב בזוהר הקדוש, קדנפיק היי קלה וערעה בעווה, כשהכל יוצא, כן? והאדמה, כן? והעננים, ועיקר הרעמים הם מגבורות. כלומר, זאת גבורה פנימית, זה שימוש בכל החום והאנרגיה שיש לאדם כדי לעבוד את השם. והם פוגעים במוח, אז אותן גבורות, יש מנגנון פנימי שפוגע במוח, אבל צריך לפנות המוח מחוכמות חיצוניות ומחשבות זרות, כמו שקראנו חמץ, שלא יחמיץ את חוכמתו, חוכמות חיצוניות ובתאוות וכו', כי זה רק מפריע לו, זה כל המונעים. אז גם ישמור יראתו שממנו תוצאות הכל, שלא יהיה לו יראה חיצונית, כלומר, לא פחד מדברים חיצוניים, לא יראה ירודה, לא יראה של עונש בלבד, כן, שהוא מפחד שהקדוש ברוך הוא יעניש אותו, בגלל זה הוא לא עושה עבירות, זה נקרא יראה חיצונית. ועיקר לשמור מוחו שלא יחמיץ, שלא יהרהר בהרהורים הרעים. כלומר, הפחד האמיתי של האדם צריך להיות לא בזה שיענישו אותו, אלא בזה שהוא יאבד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. את זה צריך לדאוג, לדבר הזה. הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שהקשר איתך יהיה תמיד חזק, קשר אמיץ. אני פוחד מלאבד את הקשר הזה. זאת היראה האמיתית. זה נקרא יראה של אהבה. שהם בחינת חמץ, חז ושלום סיטרא דמותא, אז אסור להכניס את המדרגות הללו במוח, כי זה תופס הרבה מקום, זה מתפשט. ואזי כששומר מוחו ויראתו, על ידי זה נעשה קולו בחינת רעמים. כתוב על הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו אמן, שכשהיה לומד תורה עם התלמידים, כן, היה כמו מתן תורה. הוא היה כל כך חי את התורה שהוא היה מלמד, שזה, כן, התלמידים היו שומעים, כמובן זה לא בפשט, כן, רעמים, היו רואים ברקים, כאילו מתן תורה בסיני. מה זה אומר? שדבריו של הבעל שם טוב, עליו השלום, היו כאש, בוערת. הוא היה כל כולו משתתף במה שהוא אומר. זה לא היה איזה לימוד חיצוני של דבר שכלי שהוא מעביר דרך הפה, אלא היה חי את לימודו. ורק בצורה כזאת התורה נכנסת לתוך התלמידים כמו אוכל, ותורתך בתוך מעי. אם לא, זה שכל שמדבר לשכל. אז אתה לומד, יש לך אינפורמציה תורנית. לא כך הדבר. אלא האדם גם בלימודו צריך לשתף את כל החלקים שלו. את השכל, את הרגש, את הדמיון, כל הגוף, כן? כל עצמותיי תאמר נעשה מחמוך. ועל ידי זה זוכה לשמחה. רק בצורה כזאת, כי יש שלמות, והשלמות מביאה, כן, שמחה. וצריך לשתף הגבורות בחסדים, כדי שיהיה מידת התפארת. וכן האהבה עם היראה, צריך שתי עמידות, גם אהבה, גם יראה, גם חסד, גם גבורה, אברהם ויצחק, כדי שיתעבד רעמים, כדי לעשות רעמים. כן? מתי יוצאים הרעמים? ממה זה בא? מאיזה תופעה? הרעמים הפשוטים שאנחנו שומעים בשמיים, מתי זה בא?
מפגש,
כשיש מפגש, נכון? בין מה למה? בין שני עבים. זאת אומרת שיש כאן מפגש של עב אחד שהוא חסד, ועב אחד שהוא עביות, גבורות. עב של חסד זה שם אב. 72, זה בגמטריה חסד. ועב כפשוטו זה אבה. זאת אומרת, האב של החסד מתלבש בלבוש אב, ויש לך אב-אב. והאב אב, פעמיים אב הזה, בעצם 72 כפול 2, 144, כן? זה הכוח שמעמידה, כן? מרימה אותנו למדרגה הכי עליונה שיכולה להיות. חדש ימינו כקדם, כן? קדם 144. זאת אומרת, כשיש הבחינה הזאת, זה מחבר בין שתי המדרגות ויוצאים קולות שמרימים את כל ה... כן? את כל המדרגה, כן? ואוף השמיים יוליך את הכל.
חסד בעצם אהבה וגבורה זה רע?
כן, אותו דבר. וזה מסיטרא דימינא, מוחה חיברה ככספה. אז המוח הימני הוא כמו לבן או כסף. וזה וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, כלומר לתנאי הראשון של מציאותו. אז הימין זה חסד והשמאל זה אדום וזהב. אז יוצא חיבור כזה של כסף וזהב. וזה בחינת שבועות, קבלת התורה. כי עיקר קבלת התורה היה לזכות לזה, השלמות. לעשות המצוות בשמחה גדולה כל כך, עד שלא ירצה בשום שכר לעולם הבא. רק שירצה לזכות למצווה אחרת בשכר מצווה זאת. כן, לכן בשבועות הכוח של ההתעוררות שיש בלילה, אנחנו הופכים את הלילה ליום, מאיפה זה בא? מי יכול לעשות דבר כזה? לא לישון בלילה. רק מי שחי. כן, מי שמת במרכאות, הוא מת. אז יש לו כמה דרגות של מיטה, אחת מהן השינה. אבל אדם שחי, אין לו חשק לישון בכלל. כשאדם שמח וכשהוא במדרגות גבוהות מאוד, הוא לא רוצה לפספס משהו. אז הוא לא הולך לישון בזמן שכל הדברים נעשים כאן. בפעם הראשונה, כשהיה מתן תורה, הלכנו לישון. היה סרט ואנחנו נרדמנו. למה? כי הרגשנו שזה דבר, עדיין לא הפנמנו את הדבר כמו שצריך. כן? בצורה של לא ללמד זכות. אבל בללמד זכות, אפשר לומר שהלכנו לישון. קיבלנו את הכל באופן של הכנעה. אבל צריך להבין מאיזה מדרגה זה נובע. לכן צריך לדעת לקבל את הדברים לא בשביל עצמנו, לא כדי לקבל שכר, אלא כדי לקבל עוד מצווה. בשביל מה לקבל מצווה? אמרנו, כי כל מצווה זה לא המצווה עצמה, זה פשוט כי אני מבין שכשאני עושה את המצווה הזאת, אני מוריד יותר אלוהות לעולם. ויותר טוב, אני רוצה ליפות את העולם הזה, אני רוצה לשפר אותו. כן, ואז אני רוצה לעוד מצווה. הקדוש ברוך הוא תן לי אפשרות לעשות עוד משהו כדי להוריד אותך קצת עוד יותר לעולם שלנו, לגלות אותך קצת יותר. לפתוח עוד איזה ערוץ תקשורת איתך, עוד איזה חלון שתעבור דרכו. כי הקדוש ברוך הוא עובר דרך החלונות. והחלונות הללו זה המצוות שאנחנו עושים. אנחנו פותחים לו חלונות, מעברים. אז כל מצווה, כל שמחה, כל תורה, זה לא בשבילך. כן, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. זה לא כדי שתהיה שמח אתה ותתחיל לרקוד. אלא שדרך השמחה שלך אתה מביא יותר אלוהות לעולם. וזה בחינת הספקלריה המהירה. כן, תמיד יש חשש של פספוס ואיבוד אנרגיה. מחברת חשמל, עד שהחשמל מגיע לחדר הזה, כן, יש הרבה בזבוז בדרך. החוטים, כן, לוקחים לעצמם קצת. חוטי החשמל לוקחים לעצמם קצת, יש בזבוז. אם היה שם 100%, מגיע לפה 70%. אבל אנחנו לא רוצים את זה. משה קיבל תורה, כן, מסיני, ומסרה ליהושע. תראו גם כמה כבר ירדנו במדרגה. וכתוב, וכבר אין מישהו שמוסר. לאט לאט מאבדים, תקשיבו למילים. אצל משה יש קבלה, יש תורה, יש סיני, ויש מסירה. אבל כשזה מגיע ליהושע, כבר לא כתוב שהוא מוסר. מיד, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים. כמה מדרגות מאבדים? כן. אין כבר מקבל, אין כבר מוסר, יש מילים, כן? יהושע לזקנים. אנחנו לא יודעים בדיוק מה עובר, אבל זה לא התורה שהייתה בהתחלה. ירדו. ואנחנו צריכים לדאוג לזה שהתורה לא תאבד מהאנרגיה שלה, מהחום שלה, מהאהבה שלה, מהרגע שהיא ירדה מלמעלה כשהיא מגיעה לעולם שלנו.
ככה זה המנגנון.
מה?
ככה זה המנגנון.
כי נכון, המנגנון הוא כזה, אבל באופן שאתה בסופו של דבר מגלה את הכל.
המגלה זה הקימה גם כן.
נכון, אבל לכן אני אומר, צריך לדאוג לזה ולדעת שיש בדרך ירידות, ולא להשלים עם המצב הזה בצורה פשוטה, אלא לדאוג שכמה שפחות. כלומר, כשאני מקבל משהו, אני צריך לדאוג כמה שפחות לאבד מהתוכן הפנימי של מה שאני מגלה, ולא ליפול למדרגה של קלות ולהגיד, בסדר, זה דרך העולם. אז אני מקבל 100, אני מעביר 20, אבל עבר משהו. בסדר, זה נכון. אבל אני צריך לדאוג שלא יעבור 20, אני צריך לדאוג שיעבור 100. כי אם אני דואג שיעבור 20, גם 20 לא יעבור. כי שמתי את הרף שלי על 20. הרף שלי צריך להיות 100, אז אני יכול להגיע ל-80. אבל אם המנגנון שלי מסתפק ב-20, אז אתה אולי תעביר 8. ולאט לאט אתה יורד, כי אתה משלים עם המצב שלך, ואתה עושה לעצמך הנחות כל הזמן. וזה בחינת הספקלריה מהירה. וישראל במעמד הר סיני, שזכו לקבל תורה על ידי משה, זכו לזה השלמות, שזה בחינת הספקלריה מהירה. כי משה רבנו הוא לא דבר שגונב לעצמו משהו. הוא מעביר, הוא שקוף. משה רבנו לא לוקח אנרגיה. הוא צינור אמיתי, שקוף, זך. כן, הוא לא תופס מקום. כמו שכתוב, פנים בפנים דיבר השם עמכם. מה זאת אומרת פנים בפנים? הרי היה משה באמצע. לא. כמו זכוכית שקופה, שזה לא רואים את משה. רואים את הקדוש ברוך הוא פנים, את בני ישראל פנים. לא כתוב משה היה באמצע כמתווך ומסתיר את הדיבור האלוהי ומעביר מה שבא לו. לא. פנים בפנים. מה זה פנים בפנים? זה בחינת הספקלריה מאירה. כלומר, משה רבנו לא לקח שום דבר בדרך, אלא הוא ממש ההשתקפות האמיתית המקורית של האור האלוהי. לא דרך מראה. כלומר, לא קיבלנו אור דרך השתקפות בראי. והראי הזה זה משה רבנו. לא. זה לא היה ראי. זה היה זכוכית, שקופה. ועל כן קיבלו התורה על ידי משה רבנו דייקה, כי הוא זכה לאספקלריה המאירה בעצמה. ועל ידו זכו גם כל ישראל, גם כן בשעת קבלת התורה, לבחינת אספקלריה מאירה. באותו זמן, באותו מעמד, גם ישראל הפכו להיות כאלה. כי הם קיבלו את מלוא האור בלי בזבוז בדרך.
מתי? כי דיברת קודם שמשה
נשא
אותה לישוע, ועכשיו אתה אומר שהם קיבלו את זה ישירות.
כן.
אז מתי? בפעם הראשונה או פעם
שנייה? במתן תורה עצמו, בגילוי, בשמיעת הקולות. בסדר?
מתי משה נשא לישוע?
זה אחר כך, כל העניין של הלימוד. פה אנחנו עדיין לא בלימוד, כן? כל המהלך הזה מתקיים במשך כמה שעות באותו יום השישי לחודש סיוון, כן? שקמים בבוקר והולכים ויש מתן תורה וכו'. זאת אומרת שיש שם מתן תורה, מקבלים, שומעים קולות, שומעים את הדיבור האלוהי מדבר, כן? משה מעביר לעם ישראל, שתי הדיברות הראשונות שמענו מפיו, וגם השמונה מפיו של הקדוש ברוך הוא, אבל יש פירוש כבר של משה רבנו, והוא מסביר לנו מה הקדוש ברוך הוא אומר. כן, אבל כל זה קבלה ישירה, אין מתווך באמצע. גם משה בעצמו נעלם, כי הוא אספקלריה מהירה. אחרי זה, כן, חזרנו הביתה, חזרנו לאוהל, לא היה לנו כלום בכיסים, נכון? לא קיבלנו איזה אלמנט, לא קיבלנו תורה באותו יום. בחג השבועות לא קיבלנו תורה פיזית בידיים, אבל שמענו. היה כבר רשימו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מלוא האור בעשרת הדיברות. זה תמיד אותו עניין, יש לך את מלוא האור בקומה הראשונה, ואחרי זה אתה צריך לעבוד כדי לקבל את זה. מתי קיבלנו את הלוחות בפועל? ביום הכיפורים. כן? לא בפורים, ביום הכיפורים, באותה השנה. כן? משה קיבל תורה מסיני, שמענו את הקולות, אבל הוא לא קיבל כלום. הוא עלה לשמיים 40 יום, ירד, רצה לתת לוחות, אבל היה חטא העגל. אז הוא שבר את הלוחות הראשונים, עלה פעם שנייה כדי לבקש סליחה, ירד ואמר שבעצם יש סליחה, ועלה פעם שלישית כדי לרדת עם הלוחות ביום הכיפורים. בסדר?
למה אנחנו לומדים בשבועות אם כך?
זאת שאלה טובה, כי אנחנו לומדים את הפוטנציאל הפנימי הראשוני של מה שקיבלנו. לאן אנחנו צריכים להגיע? כלומר, מה זה חג השבועות? זה כאילו שאנחנו לומדים את התורה שבעצם קיבלנו בתוך הבטן כשהמלאך בא ללמד אותנו תורה. למרות שלא היה לנו כלום, לא יצאנו עם כלום ביד, והייתה סתירה וסתירה. למרות זאת, שם זה הפוטנציאל, איפה אתה צריך להגיע בחיים. בסדר? למרות שקיבלנו את התורה בפורים, כן, אחר כך קיימו וקיבלו. אבל הפוטנציאל של התורה, מה הייתי אמור לקבל, זה לא לשכוח. כלומר, קיבלתי לוחות שניים, אבל הייתי אמור לקבל לוחות ראשונים. אז אל תסתפק רק בלוחות שניים, כל החיים שלך. זה בדיעבד קיבלת לוחות שניים. אתה צריך כל הזמן, עם הלוחות השניים האלה, לשאוף, לחזור למקור, ללוחות הראשונים. אשר שיברת. כן, לא להירדם, לא הולכים לכותל כדי להתפלל על אבני הכותל, הולכים לכותל כדי להתפלל על בית המקדש, לא לשכוח לאיזה מדרגה ירדת, ואתה עכשיו מסתכם במדרגה הזאת, ואתה אומר, זהו, בסדר, זה עכשיו, זה המדרגה שלי. לא. אני תמיד רוצה יותר פנימה, כי בעצם זה מה שאני רוצה לחזור, למקור, לשורש, למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לא מה שאני מרגיש, אלא למה שהוא רוצה, למה שהוא מבקש, הוא יתברך. כן? אז יהדות זה לא איזה מין פלסטר, כל אחד עושה מה שבא לו, כי ככה הוא מרגיש. אלא צריך לשאול שאלה, מה הוא רוצה, לא מה אני רוצה. אז אני בונה לעצמי איזה מערכת קטנה שמספיקה לעצמי, אבל זה לא התורה שהקדוש ברוך הוא ביקש. תבדוק אם זה באמת מה שהוא מבקש או מה שאתה רוצה. אתה נהיית עצבני, אז אתה בנית לעצמך מערכת שמתאימה לך, אבל אולי זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. תמיד צריך לשאול את השאלה הזאת. מה השם רוצה? מה השם דורש ממך? האם זאת האמת או מה שבא לך, אתה? וזה יכול להיות באצטלה של דתיות גדולה מאוד. אנשים בונים לעצמם מערכת דתית והכל, ונכנסו למנגנון ומסבירים לך דברים. והשאלה הפשוטה, תגיד לי, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, או זה מה שמתאים לך וכו' וכו'. כמו אותו אחד שהיה שם ברעננה, ובנה לעצמו יהדות בצרפת, ואמר ששם זה אפשר לבנות את היהדות בשקט, כי לומדים תורה, ויש את כל האמצעים כדי ללמוד את התורה בשקט. אז שאלתי אותו שאלה פשוטה, כבוד הרב, האם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שתלמד תורה בשקט בחול? אולי הוא רוצה שתבוא ותבנה את ארץ ישראל, אולי הוא רוצה שיהיה קיבוץ גלויות למרות הקושי. אז מה אכפת לי אם אתה לומד תורה בשקט? אם בשביל ללמוד תורה בשקט שרפת את כל הבניין מסביב, אז מה עשית? האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. תורה זה לא ספר, זה לא כשאתה פותח ספרים. תורה זה חיים. האם אין לך תורה במקום, כלומר ארץ ישראל? אם אין לך תורה בזמן, אם אין לך תורה בנפש, אז בנית לעצמך איזה מנגנון שפיתחת עם הראש הקטן שלך, ואתה חושב שזה מה שהקדוש ברוך הוא ביקש. לא נכון, זה מה שאתה רוצה. תשאל את עצמך את השאלות האמיתיות, מה השם באמת רוצה, לא מה אתה רוצה. האם השם רוצה שאני אהרוס את כל מה שמסביבי בשביל הדבר הזה, או להפך, שהכל חשוב פה, ואם לא בניתי מערכת שלמה ואני לא מסוגל לזה, אפילו מה שאני עושה עכשיו הוא לא טוב. צריך להיזהר מאוד מאוד. כן, אני תמיד בדוגמאות הקיצוניות, כמו אדם שעושה קריקטורה, כי בלי קריקטורה אי אפשר לראות מה הכוח של אדם שעושה קריקטורה, שהוא מגזים את הדברים שמצחיקים. כן? זה הקריקטורה. כלומר, אדם שיש לו אף קצת קטן או קצת גדול, אז הצייר יעשה את זה ממש גדול, כי זה מה שרואים אצל האדם הזה. כל האדם הזה הוא אף. או כל האדם הזה הוא אוזן. וכו'. זאת אומרת שגם החיים שלנו צריך, האדם שמלמד תורה צריך דווקא להבליט את הדברים קצת יותר ממה שהם באמת, כדי שהתלמידים יבינו מה תוכן הדברים. אז זה כל העולם הזה. אז אם אתה בסופרמרקט ויש לך עגלה, כן? וכדי למהר לשיעור, כי יש לך שיעור שאסור לך לפספס אותו, אתה דוחף, כן? אתה מזייף, אתה רוצה להרוויח תור, אז אתה עובר לפני אנשים, אתה נכנס עם העגלה בכל מיני זה, ולא חשוב, יש לי שיעור.
לך את הרחוב בכביש.
כן? זאת הבעיה במוח של האדם. מה באמת חשוב, השיעור שלך? או כל מה שמסביב גם ביחד עם השיעור שלך? זה לא זה בשביל זה, זה לא זה במקום זה. תיזהר. אנחנו לא בשיטה של שריפת כל המדרגות בשביל מדרגה אחת. אמרנו, הגאולה לא יותר חשובה מהתהליך. גם הדרך כדי להגיע לשיעור תורה היא תהיה חשובה. זה ספירת העומר, זה הדרך. אנחנו עכשיו עם העגלה. 49 ימים אנחנו דוחפים עגלה. מה אני עושה בזמן שאני דוחף את העגלה? אני רק רוצה להגיע לחג השבועות, לשיעור? ובאמצע שבירת העומר אני דופק את כולם בדרך? את הקרובים אליי, את הרחוקים ממני, ואת כל מה שמסביב את עצמי חס ושלום? או שאני מכבד כל מדרגה ולאט לאט בונה ומכבד את התור שיש? אומרים לו, המתן. זה הבניין, צריך להבין את הדברים האלה, הם במדרגה ראשונה, תמיד אנחנו חוזרים עליהם במיליון זוויות, ולא חשוב, אפילו מיליון ואחד, זה עוד יותר. כי אם לא, אנחנו ניפול חז ושלום לדתיות. ואסור לנו, אוי ואבוי לנו להיות דתיים. אוי ואבוי. כשאני אומר דתיים, אני מתכוון לאדם שהוא עם, כן, נכנס לאיזה מין מדרגה עצבנית כזאת, שלא רואה כלום ממטר. זה צריך למאוד להיזהר. אנחנו פה בחוליה גדולה מאוד, אנחנו חלק ממדרגה ענקית של עם ישראל, של אומה שלמה. אם אתה לא מבין את הדבר הזה, אתה חושב שאתה בונה לעצמך איזה מסגרת תורנית, לא עשית שום דבר, אדוני. לא עשית כלום. כן, יש מצווה, למשל, כן, בכל המצוות. יש לנו מצווה כללית, כן, הרב קצת דיבר על זה אתמול, של, איך קוראים לזה? שאני אחראי על השני, איך קוראים לזה בעברית? מעורבות של ערב. כן, של ערבות לשני. אני ערב לאחי. ואם אני מתגלח, כן, עם מכונה, והחבר שלי מתגלח בתער, אז גם אני התגלחתי בתער. כי אני לא דואג לו. למה? כי אני בראש שלי, אני מסודר. בבית כנסת שלנו זה לא קורה. בקהילה שלנו זה לא קורה. בחצר שלנו זה לא קורה. שם אצל החילונים זה קורה. אז תדע לך שגם אתה חילוני. כי אם אתה זורק ואתה מפריד, ואתה לא דואג למה שהוא עושה, אתה אומר אני מסודר, הוא אין לו חלק לעולם הבא, אני כן, אז אתה חצי מגולח בתר וחצי מגולח במכונה. גם אתה. זה נקרא מצוות ערבות. כל ישראל ערבים זה לזה.
יריקו אומר שאתה לא יכול להשמיע למי שלא שומע.
בסדר. אתה צריך להשמיע.
כואב לך, כואב לך, מפריע לך, אין לך מה לעשות. בסדר.
יש תמיד מה לעשות. תמיד יש מה לעשות, זה להשמיע את הכל. גם מי שאת חושבת שזה לא עובד, זה לא עובד מיד. גם כאן יש לנו חוסר סבלנות ועצבנות. זה לא בגלל שאני אומר למישהו משהו, שבגלל שאני גאוותן, אני רוצה שמיד זה ישפיע עליו. והוא יגיד לי, כן, קיבלתי. זאת גאווה. יכול להיות שמה שאמרתי לו, זה גרעין שנכנס שם ויצמח בתוך הגוף שלו עוד שנתיים, עוד 10 שנים. מה זה משנה? הוא יגיד לך עוד 10 שנים, הוא יפגוש אותך, אתה יודע, פעם ראית אותי, אמרת לי איזה מילה קטנה, ואתה חזרת מאותה, זה אמרת לאשתך, לא שווה לדבר איתו, זה מקשיב מאוזן, יוצא לו מהאוזן השנייה, לא עושה כלום. זלזלת בו, זה לא נכון.
אף אחד לא אוהב שאומרים לו מה לעשות.
אז מה?
אל תגיד.
אז מה? בסדר?
תהווה דוגמה.
בסדר, זה אותו דבר. זה לימוד, זה השפעה. צריך להבין איך אומרים את הדברים. אני לא אומר לבוא ולהתחיל לתת שיעורים לכולם. בסדר? אתה חושב שאתה בסדר כבר? אתה כבר בנית את המידות שלך? זה לא פשוט. כל הפוסל במומו פוסל.
כן, כשאתה רואה בן אדם מתגלח, זה תהליך כזה אוטומטי, הוא קם רבית, רגע, זה לא בסדר מה שאתה
עושה? לא אמרתי לומר בצורה כזאת.
בסדר.
אז אני מחפש את השיטה הכי טובה כדי להעביר את המסר. זה עניין של מציאות, כאילו אני עכשיו בביזנס. אני רוצה למכור את העת הזה. מה אני אעשה כדי שהקונה יקנה אותו? זהו. אם אני אומר לו, סתכל, תראה, טק, 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 כן. או שאני מנסה למשוך אותו, שיוהב את הדבר הזה ושירגיש שחסר לו. אז מה המנגנון? פשוט מאוד, אנחנו סוכנים של הקדוש ברוך הוא בעולם. תסתדרי איך שאת רוצה, בסופו של דבר זה צריך להיראות טוב. לא מעניין אותי כל מה שאת מספרת. אני רוצה שזה ייראה טוב, כך אומר לך בוס. עכשיו תסתדרי. אם מישהו אומר לי, אתה רואה את הבן אדם הזה? אני לא רוצה להיות כמוהו. הדתיים האלה? תראה איזה גועל נפש. חז ושלום זה חילול השם גדול. אז אני צריך להיזהר מהדבר הזה. אני צריך לעמוד כשיש צפירה. ביום העצמאות, ביום הזיכרון, בחללי השואה. לא לזלזל בזה, כי אני חי עם האומה שלי, אני לא יכול לחיות לבד. אתם יודעים איזה כוח יש לצפירה הזאת? למה? כי זה מודרני וזה לא כתוב בתורה, בספר שלך זה לא מהווה ברכה? תראו מה אמרו גדולי ישראל על הצפירה הזאת. שזה כמו התקיעת שופר של ביאת המשיח, כי זה מאחד את כל עם ישראל בדקה אחת, כולם עומדים ביחד. חוץ מכמה טמבלים שלא מבינים שהם חושבים שהם מחוץ לכלל. זה נקרא רשע. מוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר.
וגם נניח לשיטתם, למה להצבן?
עוד, זה הרבה מדרגות שאתה לא מבין בכלל את המשמעות הכללית של הדבר, כי אתה כל הזמן חי בעצבנות דתית. כן? וזה לא נגמר בעצבנות הדתית הזאת, זה הרבה יותר גדול מזה. אז כל הבניין הוא, ככה אנחנו בונים את חג השבועות שלנו. צריך להתקדם אליו כמעה כמעה, אבל עם כיבוד השלבים. היום 14 יום לעומר, שהם שני שבועות לעומר. כן, 14 יום, הגענו למידת מלכות שבגבורה, מלכותו בכל משלה. זה יורה לנו מידת מלכות שבגבורה, כלומר גילוי הגבורות. גילוי הבניין של כל מה שהיה עד עכשיו. אנחנו מתחילים מחר תפארת כבר. על דרך שאמרו חז"ל במדרש רבה, כן, אשרי משכיל אל דל, שממליך יצר הטוב על יצר הרע. וכן הוא במדרש רבה קהלת, על פסוק יראה השם את בני, את בני ומלאך. כן, המלך יצר הטוב, כן, המלך יצר הטוב על יצר הרע, כוונתם לומר שכל כך ירגיל האדם את עצמו להתגבר על יצר הרע, עד שיהיה יצר הטוב למלך עליו. כי כמו שהמלך עושה הכל כרצונו וכחפצו, באין מוחה, ככה יהיה אדם עוסק בתורה במעשים טובים ברצון טוב, בכל לבבו ונפשו, כאילו לא היה שום מונע. ואז יצליח בכל דרכה. כי אם יעסוק בעבודת קונו יתברך, ברפיון ידיים, כאילו יש לו מונעים, כן? אז אין עבודתו שלמה. הוא עושה לעצמו הנחות. כי היצר הרע הולך בקרבו, כן, לפעמו, ואינו נקרא נאמן רוח. כטעם ותקעתיו, כן, יתד במקום נאמן, וזהו בעצם יורה לנו מידת מלכותו שבגבורה, להורות כי הגבורה שהתגבר על יצרו יהיה על ידי מידת מלכות. המלכות, כן, זה מלכותו בכל משלה. יתגבר מאוד לכוון בכל תפילותיו, בכל כוחות נפשו, לצורך השכינה הקדושה, לא לצורך עצמו, לצורך השכינה, על דרך תנו עוז לאלוהים, שעבודת התפילה היא לתיקון המלכות. כן, בשביל זה אנחנו מתפללים, לתקן את המלכות, לתקן עולם במלכות שדי. יתפלל השם לסייעתא דשמיא שיוכל להתגבר נגד כל היצרים הפנימיים והחיצוניים המפריעים לו בעבודת השם. יהיה מוכן לסבול בושות, צרות וגלות. בכל מלחמותיו נגד הרשעים לא יתפעל כלום מן המלעיגים עליו בעבודת השם. אתה מתקדם, אתה עושה את העבודה שלך כמה שיותר יפה. בכל מה שהוא מקשט ומתקן צורכי אשתו וביתו לא יכוון להנאת עצמו. כלומר צריך לטפל באישה ולתת לה את מה שהיא צריכה, לקשט אותה, לתקן את צרכיה, ולא בשביל עצמו, בשביל ההנאה שלו, אלא בשבילה, אלא יכוון לתקן השכינה הקדושה על ידי כוונת להשפיע לטוב. כלומר דרך אשתו האדם מתקן את השכינה. זה השכינה שיש לנו בבית, אין מה לעשות. יתפלל לשם שיריב את ריבנו ונתגבר נגד שונאנו ועל ידי זה נגאל מכל צרותינו. כלומר, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לעשות את המלחמה הזאת במרכאות. ראינה בעוניינו, כן, זה במידת הגבורה. ו' יתפלל על הפרנסה והעשירות. כלומר, עכשיו צריך לכוון להתפלל היום עוד יותר על הפרנסה ועל העשירות. וכן יתה את עצמו לצד שמאל בעת תפילתו, כן? צריך להיות קצת על צד שמאל היום, על דרך שעשינו הסיבה בפסח. כן, למה? כי הצד השמאלי שלנו זה רמז לצפון. ולכן הרוצה להעשיר יצפין. אז מי שקצת נוטה לצד שמאל, הוא נוטה לעושר. והתפלל על גבורות גשמים וכל צורכי הפרנסה כדי שיהיה פנוי לעבודת השם. כן? רצית להגיד משהו? מה? כן. לכן הזרוע השמאל היום צריך לתת לה חשיבות.
גם
אתמול. כן, אבל היום זה המלכות, זה כולל של הכל. כן? אנחנו מסיימים. יוסיף יראת השם בנפשו כל יום והתגבר על כל תאוותיו ורצונותיו עד שיזכה לתשובה עילאה על ידי שיתחיל עם יראת העונש ויתעורר עוד אל יראת הרוממות. כן, בהתחלה אתה ביראת העונש, אבל אתה צריך לעלות משם על יראת הרוממות ויחנע מלפני הבורא, וככה מעשה כל יום עד שיהיו כל ימיו בתשובה על מה שחסר עד עתה בעבודת השם. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו, שאם פגענו באחד משבעה בחינות דמוח בינה זה, או באחד משבעה בחינות דחסד שני זה, או באחד משבעה בחינות דגבורה בדנוגבה, שיתוקנו כל פגמיהם בכוח מצוות ספירת העומר אשר ספרנו בשבוע הזה, ותוציא לאור משפטנו לסלוח אשר חטאנו במידת הגבורה, כי לא באנו לעזרת השם הגיבורים, ואשר התרפנו ביום צרה להיות גיבורים לעמוד בפרץ, ואשר נועלנו ולא נתגברנו על יצרנו והתגברנו והגברנו הצפוני, ולא הושב ידנו מבלע, כן, בחוש השמע, וישמע אדוני ויחר אפו, והשמותינו גדלו ושעשה מצוות לא תעשה, אשר לפעת צפונה, ואשר שגינו בתיקוני שולחן בצפון ובכללות. החסד שבגבורה איש מראו ונפרדו, ואשר פגמנו בלמד בית שיניים שלטי הגיבורים, ואשר הגברנו קוף חף, צירופי אלוהים ופר גבורות מנצפח ושח גבורות עדני, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשקו עינינו, כי רבו מהרבה הדינים שגברנו, והנה אתה שרנו אליך בבושת פנינו, ידרוש סליחה על עוצם פגמנו למען זכות יצחק עקדך, נמצא פדיון וכופר רוח, סליחה יערה עלינו ממרום ועמוד מכיסא דין ושב על כיסא רחמים, וזכור לנו עקדתו של יצחק אבינו ותביט באפרו, כאילו צבור מונח על גבי המזבח. וסלח מחשכי פגימתנו, ותגבור את הדינים הקשים, הפג והפר, ויכבשו רחמך את כעסך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותיכנס לנו לפני משורת הדין, ובטובך הגדול ישוב חרון הפך מעמך ומעירך, ואל ימשול בנו קצף, כי אל מלך חנון ורחום אתה, חוסה אדוני על עמך ועוררה את גבורתך, ולכה לישועתה לנו. ולה יש גיבור משיח בן אפרים, מהירת הצמיח, משורש יצחק, ונקום נקם מעט בני עשיו והאלילים קרות יקרתון, לקרוא כולם בשם אדוני ולעובדו שכם אחד, ונשא עלינו אור פניך, ויתוקן כל אשר פגענו בספירת הגבורה, בכלל ובפרט, ותמלא ותאיר כל השמות אשר פגענו בהם, וזכנו להתגבר על יצרנו, ולהגביר היצר הטוב ולהיות, ואנחנו וזרענו, גיבורי כוח עושה רצונך כרצונך, ולא נכעוס ולא נכעיסך, הללוהו בגבורותיו, הללוהו בקרוב גודלו, והנה עם אדוני אלוהינו עלינו מעשיין כוננה עלינו מעשיין כוננהו, והנה עם אדוני אלוהינו עלינו מעשיין כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.